מאלה שבאו. שאלה פשוטה, הרב כתב מאמר הזה בשנת 84, שבא קבוצה חדשה מתל אביב ללמוד, והייתה שאלה הזאת באמת אצלם בצורה החלטית עומדת, מה צריכים לעשות, ואם כבר המטרה היא לעלות לרוחניות, אז לאיזה דרגה צריך להגיע כדי להיות ברוחניות ולא להתגלגל שוב ושוב. כולם באו מיואשים מהחיים שלהם, שלא יכולים למצוא בהם תועלת, והשאלה הזאת הייתה כך עומדת בתוקף. ההסבר הוא פשוט, זה היה דווקא אתמול בשיעור המתחילים. כבר אי אפשר כל כך לראות כאן, זה יותר מדי מסובך. כן, כן. זאת אומרת, יש מבנה שנקרא אדם הראשון, זה מבנה רוחני, פרצוף רוחני, שהתחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך כל חלק וחלק עוד ועוד ועוד, להרבה מאוד חלקים סך הכל התחלק הפרצוף אדם הראשון. כל חלק וחלק נמצא בגופו של אדם שבעולם הזה, ולאט לאט משך אלפי גלגולים מגיע לתיקון. התיקון הוא שבזמן שאדם חי בעולם הזה, איפה יש לנו הגדרה מה זה חוכמת הקבלה?
מהות חוכמת הקבלה?
כן.
עמוד 21. מהות חוכמת הקבלה?
כן. אז בדף 21 בוא נראה גם כן מה הוא אומר. כן, על מה סובב את החוכמה. זאת אומרת, שאלה זו עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו ייתן הגדרה נאמנה ומשומרת, כי חוכמה זו, חוכמת הקבלה, מה היא? לא פחות ולא יותר אלה סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלקותו התברך לנבריו בעולם הזה. זאת אומרת, החלקים מפרצוף אדם הראשון התגלגלו עד העולם הזה, נכנסו בתוך גופים ביולוגיים שלנו, ועכשיו אנחנו על ידי התפתחות חייבים להגיע, כמו שהוא כותב, בחוקים קבועים ומוחלטים בסדר קודם ונמשך למטרה שהיא גילוי אלקותו לנברא שנמצא בעולם הזה. מה זה גילוי אלקותו? להגיע לאותו מצב איפה שהיה שורש נשמה לפני שהתחיל לרדת לעולם הזה. זה בעצם המטרה. כאן הוא מסביר לנו 150? Okay. כאן הוא מסביר לנו בכמה שורות אחרונות ש גיבור או חלש, חכם או טיפש, לא חשוב אחד, איזה אדם נולד, עשיר או עני, זה לא חשוב, לא צריכים לתקן את זה, לא צריכים להתייחס לזה. אדם לא צריך בכלל להתייחס לתכונות שהוא נולד איתם. כן? חלש, חכם, גיבור, טיפש, לא חשוב. כן? הוא צריך רק לדאוג לדבר אחד, להיות צדיק או רשע. צדיק או רשע זה גם כן לא במובן שלנו, שחשוב, חושבים כך, אדם טוב, אז הוא נקרא צדיק, אם הוא ככה אכזרי, אולי ככה עצבני, לא יודע, נקרא רשע. זאת אומרת, צדיק ורשע, הכוונה היא במובן הרוחני, צדיק מי שמגיע לדרגות כאלו שהוא מתחיל להצדיק את הבריאה, להצדיק את הבורא הפעולות שלו, מתוך ההכרה שרואה ממש את הכל הבריאה ואיך שהיא מתנהלת. ודאי שאנחנו שנמצאים בעולם שלנו לא יכולים להצדיק את הבורא, זה מתוך מה שאנחנו מרגישים. אנחנו יכולים רק לראות שהעולם הזה הוא מקולקל, ואז הוא מה שלא בסדר, ודאי שזה הבורא השם. למי שעולה למדרגות עליונות ורואה מההתחלה ועד הסוף כל הבריאה ומטרה סופית, מתוך זה שמכיר את כל הפעולות, מתחיל לצדיק, הוא נקרא צדיק. צדיק ורשע זה לא לפי רצון שלי, אלא לפי מדרגה שלי. עד שלה אני לא מגיע לסוף הדרך, אני לא יכול להיות צדיק. אני בהכרח אהיה רשע. מה זה רשע? שאני מרשיע את הבורא ואומר שהוא לא בסדר. ובצדק אני אומר את זה מתוך הרגש שלי. אז שוב, כל התכונות שנראה לנו שאדם צריך לתקן אותם, להיות יותר רגוע, יותר יפה, יותר ככה רך, רחמן, על דברים האלה לא כתוב כלום. כתוב רק דבר אחד. מה שקיבלתי עם הטבע זה כמו טבע בימי, שיש גם בבהמות וחיות יש כל מיני אופני אחד עם האופי כזה, שני האופי כזה, כן. אלה צריכים לדאוג רק מה שאנחנו יכולים בהחלט לתקן, זה לעלות במדרגות עליונות, כמו שהוא אומר שם, גילוי אלוקותו לנבריו בעולם הזה. אם נגלה את אלוקות, מתוך זה נגיע לשורש ונצדיק את הבריאה. עכשיו, גם אומר למה הנשמה הייתה צריכה להתחלק, נשמה הכללית שנקראת אדם, צריכה להתחלק ל-60,000 נשמות. מפני שאי אפשר לעשות את התיקון מנקודה בעולם הזה. כאן לא כתוב כלום אצלי. טוב, לא חשוב. מנקודת העולם הזה ועד גמר התיקון שהוא נכלל בשורש נשמתו, כל התיקונים האלה, כל הדרך הזאת הרוחנית, מה שהוא עובר 125 מדרגות מהעולם שלנו דרך זמן ההכנה, זה שלנו עכשיו, מי שעדיין לא הגיע למחסום, אחר כך הוא עובר עשייה, יצירה, בריאה, הצילות, אדם קדמון ומגיע לאינסוף, זאת אומרת עובר 125 מדרגות. זה הוא צריך לעבור, כמו שהוא אומר כאן, בדף 21, כן? מה זה חוכמת הקבלה? שאדם צריך להגיע לגילוי אלוקותו, לנבריו בעולם הזה. זאת אומרת, בזמן שגוף הביולוגי שלנו, שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו חייבים להגיע בנקודה שבלב שלנו, מנקודה שהיא נמצאת עכשיו בנו, חיסרון לאלוקות פשוט בלבד. אנחנו צריכים להכניס לתוך הנקודה הזאת 125 מדרגות, שיתמלא, שזה יהיה חלל גדול פנוי, ואחר כך יתמלא באור אינסוף. כל הדברים האלה האדם צריך להרגיש ולקנות משך הזמן שבעולם הזה, בגלגול אחד. אם לא גמר את כל המטרה, לא הגיע למטרה, אז שוב מתגלגל ומתחיל מעולם הזה, אבל עם הרשימות כבר קודמות, ובכל זאת כל הדרך עושה תוך הגלגול אחד. מה עוד הוא אומר לנו כאן? למה צורך להתחלקות הנשמות? כי כאן הייתה מקודם נשמת אדם הראשון. לא, אני כבר כאן. בגלל שלעבור את הדרך בכללות של כל הכלי, כל הנשמה, זה בלתי אפשרי, הגיעה מאוד גדולה, אז מחלקים את העבודה גם לחלקים, להרבה מאוד חלקים, לפי מספר בני אדם שיש בעולם, ולכל אחד נותנים גם כן לתקן את זה לא בבת אחת, אלא בסדר זמנים. במשך 6,000 שנה, שאז לפי ההתחלקות להרבה חלקי הנשמה, וגם כן לפי ההתחלקות קודם ונמשך בהדרגה, אפשר בהחלט לתקן כל חלק וחלק, ואחר כך שוב בדרגה העליונה, כן? לצרף אותם יחד לנשמה כללית אחת. מתוך זה יש לנו כלל ואהבת לרעך כמוך וכל הדברים שהתקללות הסופית של כל הנשמות זה מביאה לגמר התיקון ושוב לחיבור לפרצוף אדם. מה עוד הוא אמר? זה בעצם הכל. יש שאלות? כן. על? על עצמו? על התכונות, על האופי. כן. על כל דבר מה שקיבלת מלידה, אתה לא צריך לדאוג. על זה הוא צריך לדאוג. רשע וצדיק, זה הוא צריך לדאוג. מה זאת אומרת לא תלוי בו? כולם נולדים רשעים, כולם נולדים בדרגה שנקראת רצון לקבל שבעולם הזה, כולם מתקדמים בצורה טבעית אלפי גלגולים, כמו שהתקדמנו עד כה, כולם פתאום מתחילים להרגיש שלא יכולים כבר, אתה רואה, זה גלגולים, גלגולים ללא הכרה, אלפי שנים, כן? גלגולים ללא הכרה, שהרצון של אדם מתפתח מדומם לצומח לחי ולמדבר, כמו ש... זאת אומרת, ממין לכסף, לכבוד, למושכלות. אז כמו שאתה יודע, כמו שאנחנו רואים בילדים, אתה רואה ילד, אתה יודע שעכשיו הוא מתעסק במחבואים ובתעצועים, אחר כך הוא מתעסק נגיד תלך לספורט, אחר כך תקופה שקורא ספרים, אחר כך שיש לו חברים, אחר כך שיש לו כבר חברות. כן. אתה, מאיפה זה בא? הרצון לקבל גודל בתוכו ודורש ביצוע, מימוש. אותו דבר בנו. רק בילד אתה רואה את זה במשך 15-20 שנה, אחר כך כבר זה בן אדם שיש בו כל הדברים האלה יחד, וכל אחד לפי האופי נמשך. יותר לזה, יותר לזה, אלה לכבוד יותר, אלה לכסף, אלה למדע, למושכלות וכן הלאה. אבל אותו דבר זה קורה איתנו במשך אלפי שנים, עם כל האנושות, עד שמגיעים למצב שיש בנו כל הנטיות האלו, אבל אנחנו פתאום מרגישים שכל הנטיות האלה נקראים הלב שבאדם, רצון הכללי. אבל אחר כך אנחנו מרגישים ש יש לנו עוד איזה רצון, שרצון הזה אנחנו לא יכולים למלות על ידי הדברים שנמצאים בסביבנו. לא מין, לא כבוד, ולא כסף, ולא מושכלות. וזה נקרא נקודה שבלב, שהיא כבר שורש מאדם הראשון, שירד לכאן. זאת אומרת, כמו שמתגלים רצונות בימיים, כמו בילד, אחר כך בא התור של הנקודה הזאת שבלב, רצון לרוחניות, שהיא מתגלה. נגיד, בגלגול הזה קיבלת הרגשה הזאת. שחסר לך עוד איזה רצון שהוא מילוי אליו לא נמצא סביבך, משהו מעולם אחר מה שנקרא, כן? אז כבר מתחיל להיות לא גלגולים ללא הכרה, אחרי נקודה שבלב יש לך, מתחיל להיות כבר זמן ההכנה, גם כן לא תלוי בך, אלה דוחפים אותך ומביאים אותך לאיזה מקום איפה שאתה יכול לפתח את הנקודה שבלב. נגיד לי כאן, יש עוד מקומות. ואז הוא כותב בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שמשלוש עד חמש שנים, אתה מגיע למצב, אחרי זמן ההכנה, שאתה עובר מחסום ונכנס לעולמות הרוחניים. זאת אומרת, כבר הנקודה שבלב, כאן, משך משך זמן ההכנה היא מתרחבת מספיק כדי להתחיל להרגיש מציאות על מציאות הרוחנית, ואז מכאן והלאה על ידי התיקונים שכאן אני הסברתי להם ג' קווים, כן? רצון מקולקל נותנים לך מצד שמאל, כוח האור נותנים לך מצד ימין, ואתה בונה את עצמך בכף אמצעי עד שמגיע כל פעם להישגים יותר גדולים. כאן הסברתי להם חבדי הלאה, גלגלת עיניים, ואז אתה מתחיל כבר לפסוע במדרגות. לא. אז מה השאלה? מה תלוי באדם לזרז את הזמן ההתפתחות? אתה צודק. אם אני אומר שכל הרצונות כמו בילד, אנחנו יודעים שבעוד 5 שנים הוא לא ירצה את הצעצועים שלו, הוא ירצה ספרים, ובעוד 5 שנים ירצה בחורות. ככה זה, כן? אין מה לעשות, עד כמה שהוא עכשיו לא מאמין שיהיה לו כך, כן? כך גם כן כאן אותו דבר, אנחנו חייבים לעבור כל הדברים האלה בעל כורחנו, זה לא יעזור כלום. המנוע עובד, אבל המנוע של הטבע הוא עובד בצורה כזאת שדוחף אותנו בצורה אכזרית על ידי היסורים, כמו בזמן הגלגולים ללא הכרה אלפי שנים כל האנושות מתקדמת מתוך היסורים, מתוך זה שיש רצונות, ורצונות האלה חייבים פשוט לממש, אחרת זה מרגישים מרגישים מאוד צער. אותו דבר כאן, רק מזמן ההכנה והלאה, שכבר יש נקודה שבלב, כאן יש עניין של זרוז ההתפתחות. לכן זה נקרא ישראל למעלה כוכבים ומזלות. ישראל מזרזים את הזמן, אם יש כל מיני כאלה עברות. זאת אומרת, מה שאתה עושה על ידי לימוד, אתה יכול לעבור את הדרך הזאת, שעכשיו אתה מרגיש בה לא נוח, אחרת לא היית יושב כאן. אז במקום לסבול אלפי שנים שוב, כמו שבגלגולים ללא הכרה, עברת, במקום זה אפשר לעשות תוך משלוש עד 5 שנים ולגמור את הזמן ההכנה. אחרי זמן ההכנה הזאת יכול להימשך גם כן לעוד כמה מאות שנה. ההבדל שבזמן, איפה יש כאן הקדמה לתעס? אני עוד לא מכיר את הספר הזה.
159.
אז בסוף ההקדמה. כן. זה בדף 198.
אנחנו קוראים מהקדמה לתלמוד 10 ספירות בעמוד 198 בספר קבלה למתחיל, עוד קופנון ה'. לפני זה או שקופנון
ה'? לא, קופנון ה'.
ולפי זה יש לשאול.
שאלה בעצמה היא מעניינת בתשובה. זה לא מספיק. כן.
אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה?
לכל איש, קודם כל. כן.
אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה להנות לכל נברא.
זאת אומרת, זה חובה, כמו שכל אחד שירד מנקודה שלו מאדם וחייב לחזור לאותו שורש. זה דבר המחויב, כן?
אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה בגלגול ב', עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. והנה, כל עוד שלא זכה האדם לשלמותו, נבחנים לו אותם האורות העתידים להגיע אליו בבחינת אורות מקיפים.
זאת אומרת, כאן אנחנו נמצאים במצב ש נשמה שלנו מלאה באור, היא יורדת לכאן לעולם הזה ומתרוקנת, והאור מסביבה שצריך להיכנס בה, שהוא היה כאן בפנים, הוא נשאר מבחוץ ונקרא אור מקיף. עכשיו, כל ההתפתחות היא של הנקודה שבלב, של הנשמה הזאת שירדה לכאן וקיבלה במקום נפח שהיה לה כאן נקודה, כל ההתפתחות שלה על ידי האור המקיף הזה, שאור בסופו של דבר שהיה מלכתחילה היה בא ויצא, נמצא עכשיו סביב הנשמה, סביב הנקודה הזאת. אם הוא מאיר באינטנסיביות מספקת, הוא מתחיל לפתח את הנקודה הזאת, היא מתחילה לתפוח, להתרחב, ואז במידה שהיא מתרחבת, האור המקיף הזה שעכשיו הוא מקיף יכול שוב להיכנס ולהיות כאור פנימי. אז כל ההתפתחות שלנו תלויה עד כמה שאנחנו נוכל לעורר עלינו הערת האור המקיף הזה. עכשיו הוא כבר מאיר לנו, בגלל זה אנחנו מרגישים שיש לנו איזה רצון לרוחניות. משהו חסר לי, מאיפה, מה אני לא יודע, כי הוא מקיף, אני לא מרגיש אותו. אפשר להרגיש רק כשהוא פנימי. כן.
והנה, כל עוד שלא זכה האדם לשלמותו, נבחנים לו אותם האורות העתידים להגיע אליו,
שוב למלות אותו, כן?
בבחינת אורות מקיפים, שמשמעותם היא שעומדים מוכנים בעדו, אלא שהם המחכים לאדם שיזכה את כלי הקבלה שלו, ואז יתלבשו האורות האלו בכלים המוכשרים. ולפיכך, גם בשעה שחסרו לו הכלים, הנה בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת ומזכיר את השמות של האורות והכלים שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים, אלא שמאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בעת העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהם המקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.
זאת אומרת, במה תלוי באמת ההצלחה תלויה? בתשומת לב לעורר אורות המקיפים. זהו. בזמן שאדם לומד טקסטים נכונים, אם הוא חושב על התפתחות הנשמה להגיע לשורשה, אז מעורר אורות המקיפים, והם מקרבים, מושכים את האדם לתיקון. מה הקשר בין ללמוד ובין אורות המקיפים? בגלל שמי שכתב ספר, הוא היה כבר נמצא בתיקון בשורש נשמתו, ואז כתב את הספר מגובה הזה. לכן כל הטקסטים הם בעצם מקשרים אותנו מנקודה הזאת לנקודה הזאת, לא בידיעתנו, אבל כשאנחנו לומדים כביכול אנחנו קושרים את השני נקודות האלה יחד, ואז מעוררים את האור מקיף שהוא מאיר אלינו משם. זה כל העניין שהמחבר היה בדרגה הרוחנית שלשם אנחנו צריכים להגיע גם כן. לכן דרך הלימוד אנחנו יכולים לעורר את אור מקיף. יש שאלות? כן. אם אנחנו ניתן לאור הגדרה מה שיש בקבלה, זה לא תבינו. אור זה כל הדברים שחוץ חוץ מכלי. שוב, חוץ מכלי. זאת אומרת, יש בורא ונברא, שבורא זה נגיד אור, ונברא זה כלי. כלי זה חיסרון. זאת אומרת, מה שנמצא במציאות זה רק שני החלקים האלה, אור וכלי. כלי מרגיש חיסרון לאור. החיסרון הזה יכול להיות בכל מיני אופנים, בכל מיני לבושים, כמו שאצלנו. זה חיסרון של התאים שלנו להתקיים, להתפתח. זה חיסרון של כבר גופים להתרבות ולהתקדם וכן הלאה. זאת אומרת, הכלי חיסרון זה דבר היחידי שנמצא במציאות בכל מיני צורות. דומם צומח חי מדבר, נגיד, שבעולם הזה עם כל הפרטים שבהם, ולפי גודל החיסרון כך מידת החיות שיש בתוך החיסרון. מידת החיות שבחיסרון נקרא חיים או אור. אם חיסרון הוא רק כדי להתקיים, להחזיק את עצמו ומה שנקרא אצלנו ליהנות, אז החיסרון הזה הוא נקרא, נמצא בעולם הזה. אם החיסרון הוא כדי הגודל שלו, אם החיסרון שלו הוא גדול עד כדי שהוא דורש תענוג נצחי לא מוגבל, אז הוא נקרא רוחני. מה ההבדל, אני אגיד לך. אני רוצה, נגיד, לאכול. אני מתחיל לאכול. ברגע שאני מתחיל לאכול, חיסרון שלי מתחיל לרדת, כן? ואז התענוג גם כן, בהתאם לזה. זאת אומרת, קורה אצלנו תמיד, זה עיקרון בעצם של החיסרון שלנו, שכמה שאני ממלא את החיסרון בתענוגים, אני בזה הורס את החיסרון, הורס את התענוג, ואז אני אשאר אולי מלא, אבל במה אני מלא? תענוגים כבר לא נמצאים. מתוך האוכל אנחנו מרגישים את זה, כן? כל התענוגים שלנו בנויים בצורה כזאת, ממין ואוכל ועד התענוגים הגדולים ביותר. ברגע שמשיגים את התענוג, הורגים את בזה הורסים את החיסרון ותענוג לא נמצא. זאת אומרת, זה עיקרון של החיסרון, שהתענוג לא נצחי. איך לעשות שתענוג יהיה נצחי? זה בעצם העבודה שלנו, להגיע למצב שמילוי של החיסרון לא יערוס לנו את החיסרון בעצמו, ואז נקרא שהחיות שבאנו, התענוג שבאנו שהתלבש, הוא יהיה בלתי פוסק, מושלם, ואז נרגיש את החיות שלנו בצורה נצחית. כל ההבדל בין זה שאנחנו חיים תקופה קצרה ומתים, חייבים להתגלגל שוב, זה כמו שעם האוכל, אתה כל הזמן מתמלא וצריך שוב להמתין עד שיהיה לך שוב רצון ושוב להתמלות וכן הלאה. לכן הפרינציפ הזה לעבודה עם מסכים, למה אנחנו צריכים הכנה, לעבור את המחסום, לעבוד עם המסכים, רק כדי לרכוש שיטת המילוי נצחית. זאת אומרת, שיטת הקבלה, למה זה נקרא קבלה? לדעת איך באמת לקבל תענוגים. כי זה מטרת הבריאה, ליהנות. ליהנות לנבראים, כן? מצד הכוח העליון. אז הלימוד שלנו בעצם לימוד, כאילו, מטרה שלו לדעת ליהנות.
ליהנות, לעבוד
את הקדוש ברוך הוא? ליהנות, רק בצורה אמיתית. ואז יהיה קדוש ברוך הוא, לא קדוש ברוך הוא, אתה תראה. אבל מטרת הבריאה, ליהנות לנבראיו. שאדם באמת מתחיל לחקור מה הכלי שלו, מה הגוף שלו, איך הוא עובד, איך הוא חי, אז הוא מגיע בחקירה פשוטה לכוח עליון, לבורא, לכל העבודה הזאת, ובשביל מה צריכים להגיע למטרת הבריאה וכן הלאה. בסדר? מה?
האם יש שוני בין התכונות של האור העליון לאור מקיף? או שזה אותו...
לא, זה כלפי האדם. זאת אומרת, זה כלפי הכלי. אור מקיף אנחנו לא יכולים להגדיר בשום דבר, זה דבר ש... זה הרגשה שלנו, שמשהו אנחנו רוצים, אבל לא יכולים להגדיר מה. אני רוצה משהו. מה? לא יודע מה. כמו שאנשים שמשתוקקים לרוחניות, ועדיין לא מרגישים כאור פנימי שום דבר, זה רק מקיף. ומי שמרגיש אותו כפנימי, אז הוא משיג כבר במידת מה השורש שלו, זאת אומרת הוא כבר נמצא בהשגה רוחנית, וכתוצאה מזה שייך לנצחיות ולשלמות. זה מה שקראנו אז, לאיזה דרגה אדם צריך להגיע כדי שלא להתגלגל פעם שנית. אם אתה מגיע לזה שהכנסת כל האור מקיף בתור אור פנימי, אתה לא צריך יותר להתגלגל, אין לך יותר בשביל מה להתגלגל, כי בעצם כל הנקודה הזאת שאתה נמצא כאן ועובר כל אלפי שנים לזמן ההכנה, שתמלא את עצמך, מלית את עצמך, גמרנו. אתה נכללת בשורש שלך מאיפה שהנשמתך ירדה, וגמרנו. ועד אז עד שלא תגרום שאור מקיף ייכנס על ידי לימוד, אתה רואה מה שהוא כותב, למה מקובלים חייבו לכל אחד ללמוד חומת הקבלה? כי רק על ידי לימוד אתה מכניס את האור מקיף לתוך הכלי, לתוך כאור פנימי, ואז בזה גומרים את כל הגלגולים. עכשיו, כדי לגרום לאנושות, לאדם, לכל אחד ואחד, לעשות את העבודה הזאת, אז יש מלמעלה, אז אותו אור מקיף שהוא פועל על הכלי, הוא פועל על הכלי בצורת האיסורים, כן? כי הוא נותן לכלי הרגשה שנמצא באיזשהו מקום תענוג, אבל לא בך בפנים. ואז כל אחד ואחד מרגיש איסורים, ואיסורים האלה מגיעים לנו בכל מיני לבושים שבעולם הזה, זה כל הצרות שלנו וכל המחלות וכל המלחמות וכל מה שיש, זה פעולת האור מקיף, שעד שהוא לא נמצא בפנים, עד שאדם לא עושה פעולות כדי להתחיל להכניס אותו פנימה, אז כמה שיש מתיחות בין הכלי ריק ואור מקיף שמבחוץ, אז כל האיסורים מתגברים. זה עניין ש... במיוחד בימינו שמתגבר. לכן תלוי בכמות האנשים שילמדו חוכמת הקבלה, ובייחוד כמה שהם לומדים, תלוי איך אנחנו נרגיש את עצמנו בעולם הזה. זה פשוט, זה תלוי בזה, איך שאנחנו נשתדל להכניס את האור המקיף בפנים בתוך הנשמות על ידי לימוד, ויתם לזה אנחנו נרגיש הקלה בכל התנאים החיצוניים שלנו שאנחנו נמצאים בזה. ועד שלא נעשה את זה, אז המנוע של הזמן של התפתחות הטבעית, כן, גלגולים האלה ללא הכנה, ללא הכרה, כן, הם עובדים עלינו, וכל שנה ושנה יהיו צרות יותר גדולות. והפתרון רק אחד, זה מה שכותבים מקובלים, כי האיסורים האלו יש להם רק מטרה אחת, לתת הבנה לאדם, לדחוף את האדם להכניס את האורות פנימה. כמות קריטית, הוא אומר כך, שישראל צריכה לעשות את זה. מכל הנשמות ישראל חייבת לעשות. בתוך ישראל גם כן יש דרגות. כי נגיד דומם צומאי חי מדבר, כן? אבל בכל זאת, הכמות קריטית הזאת, היא צריכה להיות כמה אלפי איש. לא הרבה. כמה אלפי אנשים. כן. אותו דרך רק בשיטה אחרת. בגלל שיש חלוקה מאוד ברורה לאורך כל כל העולמות האלה בטבע של הנשמה, שהיא מתחלקת לנשמות גבריות ונשיות. אין לי כאן, גם כן דיברנו קצת אתמול, זה נובע מזון דאצילות, זה רמפין ונוקווה דאצילות, שמשם יש התחלקות לנשמות גבריות ונשיות, וכתוצאה מזה גם כן גופים בעולם שלנו גם כן מחולקים לכל, אפילו בדומם, אפילו באבנים ובצמחים, אנחנו אולי לא מבחינים מספיק, אבל גם בכל בריאה ובריאה מההתחלה ועד הסוף יש חלוקה לזכר ונוקבה, ולכן ותיקונים שלהם שונים. זאת אומרת, ודאי שנשים חייבות לעבור אותו דרך כמו גברים, אבל בשיטה, בשיטת לימוד הקבלה, בשיטה שונה. לנו, נגיד, היום מ-10 עד 12 יש לי שיעור לנשים. כמו שאתם עכשיו יושבים ככה, יש כמונו. נשים וילמדו. רק לא זה. חומר שונה. קצת אחר. זה גם כן, במקרה כן, מאמרים כן. אבל נגיד, תלמוד 10 ספירות, לא, במקום תלמוד ספירות יש חומר שונה. שמתאים לפיתוח נשמה של אישה.
ומי כתב אותו, אישה?
לא, גבר. זו שאלה טובה. אבל היו נשים, היו נשים מקובלות, היו לנו נביאות. שאתה יודע מה זה נביאה? זה נשמה שמגיעה לדבקות הסופית עם הבורא. זאת אומרת, עד הסוף. היו כאלו נביאות שאליהם היו באים עם כאלו שקנים כל החכמים ולשאול, והם היו יותר גדולות מגברים. וגם אני לא מדבר על זמן העתיק, גם כן משך הדורות היו כאלו שבאמת היו נמצאות בהשגה הרוחנית. אבל שיטה היא שונה, שיטה שונה לכל איש. הכוונה היא גם כן לאישה. הארי כותב בהקדמה לעץ חיים, הוא כותב שאנשים וילדים וגברים ועבדים, בקיצור, כל מיני סוגי הרצונות, כל מיני סוגי האנשים. כן. יש הרבה דברים שאי אפשר לעשות בלי עזרה מצד אישה, דווקא בעבודה רוחנית, ויש הרבה דברים שאישה לא מסוגלת לעשות בלי עזרה, בלי חיבור עם הגבר, בעבודה רוחנית. נגיד לרב שלי שנפטרה אשתו, הוא נשאר אלמן, ממש היה מאוד בוער לו להתחתן שוב, הוא היה בן 85. כי אם לא נשוי, לא יכול להתקדם. ברוחניות, והוא היה כבר בדרגות כאלה רוחניות, שמה זה חשוב אם יהיה לידך איזה סכינה. בין 85. חובה. חופה וקידושין, חובה למקובל כדי להתקדם. זאת אומרת, תראה עד כמה שהנכחות, אפילו ביולוגית, כאילו, היא גורמת להתעלות הנשמה של גבר. זאת אומרת, אישה זה זה דבר הכרחי, כביכול, להתקדמות הרוחנית. להיות נשוי. אני דורש מכל התלמידים.
אי אפשר לעבור את המחסום לך בלי אישה?
אי אפשר. תחשוב.
נשוי.
נו, אז יותר קל. נשאר לך פה. סך הכל.
לרמת רוחניות יותר גבוהה קל להגיע עם בת זוג? בכלל לרמת רוחניות.
לא שיותר קל, בלתי אפשרי להגיע ללא אישה.
השאלה לאיזה נקודה אבל.
מה? האמת, האמת שאפילו להתקדם בצורה, אפילו להתקדם, בוא נגיד, אפילו בזמן ההכנה, אם אתה רוצה להתקדם, בחור שהוא לא נשוי, זאת אומרת, הוא לא מתקדם, הוא אוגר חומר, ידע, איזה הכנות פנימיות, אבל שזה ממש מתבשל בו, לא. יש כאן קשר מאוד ישיר בין ענב ושורש, שכמו שלמעלה יש לנו חיבור בין זכר ונוקבה, כך למטה חייב להיות אפילו בגופים. ולא חשוב, היא לא צריכה לדעת, היא לא צריכה ללמוד, היא לא יכולה, היא לא חייבת להתעניין בזה, כן? אבל אפילו חיבור הביולוגי הזה הוא קובע. זה דבר מאוד מעניין. אני נותן תמיד דוגמה את הרב שלי שהיה מקובל גדול והיה חייב להתחתן, לא חשוב עם איזה אישה.
מה זה החיבור למעלה של הזכר והנקבה שעברת?
חיבור למעלה, ההתחברות שם היא נותנת אפשרות דווקא לאור מקיף להיכנס פנימה. בלי זה אין כניסת האור. בדומה לכמו שבזיווג שלנו הגשמי, אנחנו בהתחברות גבר ואישה מולידים פרצוף הבא, ילדים, כן? ככה ברוחניות, בהתחברות בין שני סוגי הנשמות, מולידים אפשרות לכניסת האור, להולדת המצב החדש.
באופן אוטומטי למעלה הזיווג הוא של זכר ונקבה?
כן. אכן דברים האלה. כן. עוד? רצה שם מישהו? נישם? איפה? רצה משהו לשאול? מה, הוא כבר ברח? יש עוד שאלות?
המאמר הקודם,
איזה מאמר הקודם?
עמוד 150 למטה, אבל יש משפט בבקשה.
זה לא, זה כבר אומר שלכל אחד אין מדף 150 למטה. אין יום דומה לחברו, ואין רגע דומה לחברתה, ואין אדם דומה לחברו, ומתקן אכיל בנמה שלא יתקן את הלבונה. זאת אומרת שלכל אחד ואחד יש סדר התיקונים משלו, ואי אפשר, זאת אומרת, כל הנשמות הן שונות, כי סך הכל זה פרצוף של אדם שהתעסק ל-600,000 חלקים, ל-60 ריבו נשמות, אז לכל אחד לאחד, כמו שבעולם הזה יש לך לכל אחד אופי משלו, ואחר כך קבוצות האנשים שיש להם מנטליות אחידה, ותלוי באיזה מצב ובאיזה תנאים הם חיים בעולם הזה, אז יש להם גם כן אופי שונה כמו לאומה. ואם נזרוק אותך בין הסינים אחרי 2,000 שנה, אתה תראה כמו סיני, אמנם שלא תתחבר איתם, אלה הכוח הרוחני שפועל על אותו חלק של כדור הארץ, הוא יחייב אותך גם כן להשתנות אפילו בצורה חיצונית. אנחנו רואים את זה על יהודים שהיו בכל מיני מקומות בעולם, עד כמה שהם שונים, כן? ממה השוני? מזה שכוחות רוחניים על כל חלק וחלק, זה כבר שייך לגיאוגרפיה קבליסטית, כן? אז לכן התיקונים על כל נשמה ונשמה הם שונים, שיש הרבה תנאים פנימיים וחיצוניים סביבתיים שקובעים אופן התיקון לכל אחד ואחד. טוב, עוברים להקדמה קשה מאוד.